טוב, צהריים טובים. יום ירושלים, יש את כל ההיבטים המעשיים של, ברוך השם, של תקופתנו האחרונה, אבל מלחמת ששת הימים וכל מה שקשור, בעזרת השם, מן הסתם בימים הקרובים, בטח בשבת וזה, אנחנו גם נפגוש את הדבר הזה, אבל אנחנו הולכים ככה לשורש, ליסודות, בכלל כל הנושא של קדושת ירושלים והמקדש, להבין את גדרה, את מהותה, ואנחנו כמו בהרבה דברים, הרמב״ם מאוד עוזר לנו בהגדרות הבהירות שלו, ושהבירור שלהם נותן ככה את התמונה של הדברים. אז שורש הדברים נמצא, אני אגיד את זה ככה, קודם כל בעל פה, ככה בכמה משפטים, אחר כך אני אקרא קצת דברים בפנים. אנחנו יודעים שיש בגמרא בכמה מקומות, יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה, האם קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, או שקידשה רק לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. ביאור המושגים, בצורה פשוטה, ככה ליישר קו עם כולם, קדושה ראשונה זה קדושת יהושע, זאת אומרת יהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, יחד עם כל עם ישראל, הכיבוש שלו למעשה יצר קדושה על כל ארץ ישראל ועל ירושלים. כבש את כל ארץ ישראל, סופו של דבר לקח קצת זמן, בהמשך השנים דוד המלך סיים את את הכיבוש הזה בצורה סופית, שזה כלל גם את ירושלים, את הר הבית, מקום המקדש, והכיבוש הזה יצר קדושה על הארץ. כאשר הקדושה אומרת את כל המצוות התלויות בארץ ועוד כל מיני דברים שהם תוצאה של הקדושה הזו. ואז הגיע חורבן בית ראשון, ואז 70 שנה היינו בבבל וחזרנו בזמן עזרא ונחמיה לארץ ישראל, ואז קורה מה שנקרא קדושה שנייה. קדושה שנייה היא לא קדושה של כיבוש ומלחמה, כיוון שלא היה אז מלחמה. זאת אומרת, המציאות הייתה שעם ישראל כבר נמצא במקום אחר לגמרי, מבחינת היכולת אפילו הצבאית שלו, אלא מה שקורה, אנחנו מקבלים רשות מכורש מלך פרס והמלכים שאחריו, לחזור לארץ ישראל, לגור בה, להתיישב בה, וגם לבנות את בית המקדש. והפעולה הזאת של החזרה לארץ ישראל וההתיישבות בה, באופן כללי, היא נקראת קדושה שנייה. דהיינו, לחזור לארץ, להתנחל בה, זה תקופת לא תקופת ההתנחלות, תקופת ההתנחלות זה קוראים לזה למען יהושע, תקופת ההתיישבות של עזרא ונחמיה, ועצם ההתיישבות הזאת בארץ היא נקראת קדושה שנייה, כי בעצם הדבר הזה למעשה חזרו חלק מהמצוות התלויות בארץ להתחדש ולפעול, כי עם ישראל חזר לארצו. זה נקרא קדושה שנייה. ויש לנו מחלוקת גדולה, האם הקדושה הראשונה שהתקדשה בימי יהושע, האם היא קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, דהיינו אין לה הפסקה. לא משנה מה קורה, לא משנה שהארץ נכבשה, ולא משנה שגלינו ממנה, ולא היינו בה, כמעט בכלל לא היינו בה, לא משנה, קדושה ראשונה, קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא, זאת אומרת, לכל החיים, הלאה לכל הדורות כולם. זה דעה אחת. דעה שנייה, אומרת לא, קדושה ראשונה, קידשה לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבוא. היא פשוט הייתה רק כל עוד, מתי הייתה? כל עוד הכיבוש היה קיים. ברגע שהכיבוש בטל, אז גם הקדושה בטלה איתו. ואז הייתה קדושה שנייה של עזרא, והקדושה השנייה היא קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. היא קידשה לעולם ועד, היא לא תתבטל, לא משנה מה יקרה, היא לא תתבטל. זה מחלוקת שנמצאת בגמרא בכמה מקומות. ופה אנחנו נכנסים לרמב״ם, כי הרמב״ם, מבחינה מסוימת אפשר לומר, מפתיע אותנו. למה? כי הוא עושה חילוק. הוא אומר את הדבר הבא, אולי נקרא את זה ככה, נקרא את זה בלשונו, כדי שזה יהיה בצורה הכי, הכי ברורה, הוא אומר את זה בכמה מקומות, תראו רגע במקור שלוש, אומר הרמב״ם, כל מקום שלא נעשה כסדר הזה, אין קדוש גימור. ועזרה שעשה שתי תודות, זיכרון הוא שעשה. לא במעשים להתקדש המקום. ובמה נתקדשה? בקדושה ראשונה, שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה וירושלים, לשעתן וקידשן לעתיד לבוא. עכשיו תראו גם את מקור ארבע, וככה לראות את הדברים ביחד. כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו בטלה קדושתן. שקדושה ראשונה, לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, קידשו הקדושה השנייה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא. והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים, ולא החזיקו עולי בבל, ולא פטרום כדי שיסמוכו על ימנים, זה כרגע לא חשוב לעניין שלנו. אז קודם כל מה אומר הרמב״ם? שימו לב, תכף הוא ישאל על עצמו, על הפסקים שלו, הוא יסביר בעצמו את הפסק שלו, אבל קודם כל מה הוא אומר? הוא אומר ככה, לעניין ירושלים והמקדש, קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. לעניין שאר ארץ ישראל, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. עוד פעם אני חוזר, שימו לב כי זה נקודה קריטית פה בשביל הבנת כל העניין, מבינים את זה, אז הכל ירוץ אחר כך בצורה פשוטה. אני חוזר עוד פעם, אומר הרמב״ם ככה, לעניין קדושת ירושלים והמקדש, אותה קדושה שעשה יהושע בהמשך אחריו, כשנכבש המקום והתקדש המקום ונבנה בית המקדש הראשון, כל מה שקורה אחר כך לא מבטל את הקדושה שם. נחרב הבית, גלינו מהמקום, אין יהודים שם בכלל, אין כלום, הכל שם, שואלים הולכים שם, מסגדים הולכים שם, מה שלא משנה, שום דבר לא נוגע לזה, הקדושה ממשיכה, כמו שהיא הייתה בהתחלה, היא ממשיכה לאורך כל הדורות. אגב, זאת הסיבה שאומר הרמב״ם, שמה שעזרא עשה, סופר בספר עזרא, שעזרא קידש את המקום על ידי שתי תודות וכל מיני דברים. אומר הרמב״ם, זה כמובן על פי הדעה בגמרא, כל מה שהוא עשה זה לא היה צריך את זה. לא באמת היה צריך את זה. למה לא היה צריך את זה? כי הקדושה קידשה לעתיד לבוא, ותכלס המקום קדוש. עזרא, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה יכול לבוא, לחזור, והמקום פשוט קדוש והכל בסדר. למה הוא עשה? הרמב״ם אומר, זכר באלמה. זכר באלמה. זה רק משהו כזה, איזה מין סמליות כזאת, אפשר לומר. איזה מין טקס כזה, שכאילו כולם ירגישו, וואלה, חזרה פה הקדושה. אבל לא באמת, לא באמת צריך את זה. למה? כי הקדושה נמצאת. אבל במקור השני, הרמב״ם אומר, לעניין ארץ ישראל, דוגמה, שביעית, שנת שמיטה, תרומות ומעשרות, לא. פה, יהושע כבש, נהג בארץ ישראל, נהגו כל הדברים, שנת שמיטה, הכל נהג, נחרב הבית, גלינו מארצנו, התבטל. אין, 70 שנה גלות בבל, מישהו היה פה בארץ, לא היה חייב, תרומות, מעשרות, שמיטה, כלום, לא היה חייב. בא עזרא, חזר חזרה, כמו שאמרנו, התיישב בארץ, גם בנה את המקדש, אבל לא משנה, זה לא משנה כרגע לעניין. הייתה התיישבות בארץ, הגבולות שלה היו בדרום, בצפון? גבולות של עליית עזרה?
אשקלון?
אקו. כן, ידוע. אשקלון, אקו. מי שדרומית לאשקלון, יש שם איזה קו שהרב יעקב אריאל מסרטט אותו בספרים שלו, איפה עובר גבול עולי, זה נקרא גבול עולי בבל, דהיינו עזרה עולה, מבטא את העלייה שנקראת עליית בבל, יש איזה מין קו אלכסוני כזה מאשקלון, שהולך לכיוון דרום-מזרח, ושם זה מה שנמצא בתוך הקו, אז שם נוהג תרומות ומעשרות, ואם יש לכם עץ בבית, אתם גרים בתוך זה, אז אתם מברכים על הפרשת תרומות ומעשרות וכל הדברים, אתם גרים דרומה משם, או צפונה מאקו, מה שנקרא גליל מערבי, כל האזור, נהריה, מעלות, כל האזור הזה, למעשה אנחנו נמצאים כבר מחוץ לגבול עולי בבל, ולכן אנחנו לא מברכים, בינתיים עוד מעט רוב עם ישראל יהיה בארץ, ואז כל מיני דברים השתנו פה, כי, אבל אני רק אומר, יש לזה גם השלכות מעשיות. הכל פנים, הקדושה הראשונה בטלה, בא עזרה, חזר לארץ וקידש אותה, והקדושה השנייה היא תפסה, והיא גם תופסת לעתיד לבוא ולא בטלה. שאלה מתבקשת על הרמב״ם, הרמב״ם שואל אותה על עצמו, פה זה מהמקומות שהרמב״ם לא מחכה אפילו שהמפרשים ישאלו עליו, אלא השאלה מתבקשת, רגע, למה פעם אחת אתה פוסק ככה, פעם אחת אתה פוסק ככה? אז אומר הרמב״ם במקור 5, בהלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה ט' ז', ולמה אני אומר, במקדש וירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות, וכיוצא בהם לא קידשה לעתיד לבוא? למה אני סותר את עצמי בפסקים? הרי בגמרא, אני רוצה להזכיר לכם, שבגמרא לכאורה זה מחלוקת עקבית. מי שאומר קידשה לשעת הידה, קידשה. מי שאומר לא קידשה, לא קידשה. מה, איך אתה? אז אומר הרמב״ם, כרגע זה נראה סברה, תכף נראה לזה גם את המקור או את החיזוק, את ההבנה. ואומר הרמב״ם ככה, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, קראנו השבת, פרשה, והשמותי את מקדשכם, אף הפי ששוממים, בקדושתם הם עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ומעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש, ונפטרה מן התורה ומעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. כיוון שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. ולכן, פיכך, כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל, ונתגשש בקדושת עזרה השנייה, הוא מקודש היום. אף הפי שנלקח ממנו. כן, למרות שהיה חובם בית שני, וחייב בשביעית ומעשרות, על הדרך שבארנו בהלכות תרומה. הרמב״ם אומר משהו, את המשהו הזה צריך להבין. אומר לך הרמב״ם ככה, תשמע, לעניין ירושלים והמקדש, זה לא בטל, כי זה לא יכול להתבטל. למה זה לא יכול להתבטל? כי זה שכינה. שכינה לא יכולה להתבטל. ברגע שיש פה שכינה, שכינה זה דבר רוחני, התקדש המקום, זהו, נתפס. נתפס המקום בקדושה. קדושה זה לא דבר שיכול אומר הרמב״ם, קדושה זה לא משהו שיכול להיעלם. יש פה קדושה, גמרנו, מפני השכינה, סגור, לא משנה מה יקרה, חורבנות, עניינים, ביזיונות, זה לא משנה בכלל. יש פה קדושה, נקודה. אז תגיד, רגע, אם יש קדושה, אז גם בשביעית, ותרומות ומעשרות, גם יש, אומר לא. אומר לך, תקשיב, לעניין שביעית, תרומות ומעשרות, זה משהו אחר. פה, מה שתפס, מה שגרם לקדושה, מה זה? זה הכיבוש. הכיבוש גרם לקדושה. ואז ממילא, מה התוצאה של זה? שאם בטל הכיבוש, אז בטלה גם הקדושה. ולכן, בשביעית, תרומות ומעשרות וכיוצא בהם, הקדושה בטלה. אבל עניין ירושלים והמקדש, שם זה מפני השכינה, ולכן זה לא בטל. ככה אומר הרמב״ם, זה חידוש לכאורה שלו, לכאורה, שהמפרשים מאוד מאוד תמהו מאיפה לקח את זה הרמב״ם. זאת אומרת, אמרנו שפה הרמב״ם עזר לנו כי הוא לא חיכה למפרשים, אלא הוא הסביר בעצמו, אבל זה לא מספיק עוזר. למה? כי צריך מקורות לרמב״ם עצמו, בסדר, אמרת, מצוין, אבל איפה לקחת את זה? כי קדושה שנייה זה, זה, זה שיעור אחר שלא, שדיבר, אנחנו מדברים על זה בדרך כלל בט"ו בשבט, יש החזקה יותר גדולה מכיבוש. רק מה ששואל אברהם בצדק, לכאורה גם קדושה שנייה צריכה להתבטל ברגע שמה, ברגע שעם ישראל גלה מהארץ, אז הפסקנו להתיישב פה. כמו שהקדושה הראשונה בטלה בגלל הכיבוש, אז גם הקדושה השנייה היא אמורה להתבטל בגלל שכבר לא יושבים. אז למה היא לא בטלה? למה היא קידשה לעתיד לבוא? אז זה באמת נושא מרתק ממש ומעניין ממש, אבל במשפט אחד אני אומר, חזקה יותר גדולה מכיבוש. כיבוש, כיבוש זה אקט כאילו כוחני, אקט קצת חיצוני, ולכן ברגע שהוא נגמר, אז הוא, זהו, הוא כבר לא קיים פה. התיישבות מבטאת משהו יותר מלמטה. משהו שעם ישראל מחובר אליו, רוצה אותו. נכון שעכשיו אנחנו, זה לא מתאפשר ליישם את זה בפועל, כי לקחו אותנו וזרקו אותנו מפה, אבל מבחינת הקשר, מבחינת המהות הפנימית של, של הקדושה שיש בארץ, הדבר הזה בעצם לא יכול להתבטל. עכשיו אני יודע שזה לא מספיק מובן, אבל אני לא יכול עכשיו להסביר את זה, כי אין לי מספיק את הזמן. אז נחזור לעניין שלנו. אז אם כן, עד כאן מסכם דברים פשוטים, רק ליישר קו, לראות שלכולם ברור, ונמשיך הלאה. אז אם כן, הסברנו קדושה ראשונה, קדושה שנייה, את המושגים, והרמב״ם אומר, לעניין קדושת ירושלים והמקדש, הקדושה הראשונה, קידשה לעתיד לבוא. למה? כי זה מפני השכינה. לעניין שאר ארץ ישראל, שביעית, תרומות ומעשרות, לא קידשה לעתיד לבוא, כי זה מפני הכיבוש, והכיבוש בטל, איתו בטלה הקדושה. עד כאן? יפה. אז מי שעוזר לנו, פחות בשלב הראשון מאוד, זה הרב קוק. השלב השני, אנחנו נתקדם בעקבותיו עוד צעד אחד. אז קודם כל, הרב קוק אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, הפסק הזה של הרמב״ם, מי שרוצה לראות, זה ממש תשובה ממש מעניינת, זה תשובה צדיק וב במשפט כהן, אל תיבעלו, תשובה ארוכה, אל תיבעלו מהאורך, כי זה די רץ ככה, זה די עיקרי, שם הוא עוסק ברמב״ם הזה ומנסה להבין אותו. בתוך הדברים שלו, אז הוא אומר את, את הדבר הבא, תראו רגע במקור 6. עיקר יסודו של הרמב״ם, לחלק בין קדושת הארץ שבטלה לקדושת המקדש שלא בטלה, איננו בא מכוח סוגיה מיוחדת, אלא מתוך כללות הרבה משניות וברייתות וסוגיות בבבלי וירושלמי ותוספתא, שהרי בכל כך הרבה מקומות אנחנו מוצאים שלגבי תרומות ומעשרות בטלה קדושת הארץ, והוא מביא פה כל מיני דוגמאות ואני אדלג עליהן, וסוגיות שאומרות שקדושת המקדש וירושלים לא בטלה. ולפיכך, מבלי להיכנס בתחוקים ולומר שהסוגיות המורות שקדושת המקדש לא בטלה אין דווקא אליבא דמנדא אמר דלא בטלה קדושת הארץ, קבע הרמב״ם את החילוק בין קדושת המקדש לקדושת הארץ. ואף על פי שדרך מסע ומתן בסוגיות שמגילה ושבועות לא נראה כן, כי הן מקשרות את שתי הקדושות הללו, כדי לדון מזו על זו, עצם סברת החילוק בין קדושת המקדש וירושלים לקדושת הארץ, לא הייתה פשוטה לו, אפשר שהיה מדחיק ליישב באופן אחר. אבל כיוון שהחילוק הזה מיישב את רוב הסוגיות הסותרות זו את זו, בעניין קדושת הארץ והמקדש, מהן מורות הקדושת הארץ שבטלה, והקדושת המקדש שלא בטלה, מסתבר הוא בעיקר יסודו ומתאים אל הפסוקים של דברי הנביאים שיחסו קדושת עולם בבית המקדש ולירושלים, הרי זה נקבע בשיטתו המיוסדת ומוסברת בעיקרי תורה. אומר הרב קוק דבר מעניין, רק הוא יכול להגיד את זה, כי הוא מכיר את כל הבבלי, ירושלמי, תוספתא וכולי. הוא אומר, תקשיבו, אם תעברו על כל המקורות האלה, מה תראו? שברוב רוב רוב הסוגיות החילוק שאמר הרמב״ם יוצא מרוב הסוגיות. יש שתי סוגיות שהן נגד זה, כלומר שמחברות בין, כאילו רואות את זה כיחידה אחת, גם מדושת הארץ וגם מדושת ירושלים, אבל חוץ משתי סוגיות במסכת מגילה ומסכת שבועות, כל שאר השס בב לירושלים מתוספתה, זה מה שיוצא. כלומר, מה יוצא? יוצא שקדושת הארץ בטלה, הקדושה הראשונה בטלה, קדושת ירושלים והמקדש לא בטלה. מה? המקור זה כל השס. כל חזל. זה המקור. עכשיו, זה באמת דבר מדהים, סתם כאילו הרב קוק כזה לראות כזה כיף, להגיד בכזה ביטחון, כזאת ודאות, כן? טוב, אבל אם הוא למד 60 דף, אתם יודעים שבוולוז'ין הוא למד 60 דף ביום. עשיתם חשבון בכמה זמן גומרים את השס? 60 דף ביום, השס זה 2,700. איפה מהירי החשבון פה? 2,700 לחלק ל-60. זה משהו כמו 45 ימים בערך ככה, נכון? 2,400 לחלק ל-60 זה 40, עוד 300 לחלק ל-60 זה 5, כן. חודש וחצי. מתאים לכם? חודש וחצי, כל חודש וחצי לגמור את השס. הלאה. משהו כאילו לא מהעולם הזה, חד משמעי. כנראה אחרי עשרות פעמים לפני, ואז זה כבר... לא כמונו צריך לשבת על שורה ככה יומיים. בקיצור, זה כיף מדהים, ולכן יש לו ביטחון מלא לומר את מה שהוא אומר, וזה מעניין. זאת אומרת, הוא אומר, כאילו המקור של הרמב״ם הוא לא מסוים, אלא הוא תמונה כללית. אגב, זה מאוד מתאים לרמב״ם. למה? כי הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, בכלל תקראו את ההקדמות של הרמב״ם לספרים שלו, זה קצר וזה מאוד מעניין. הרמב״ם כותב, כשאני כותב פסק, הוא יכול להיות מ-10 סוגיות שונות. נדמה לי שהוא אומר 10, אל תפסו אותי על המילה אם זה מספר קצת אחר, אבל אולי הוא אומר הרבה, לא יודע אם זה... מהרבה סוגיות שונות, ולכן הוא אומר לך, אם יש לך קושי עם איזו סוגיה מסוימת, שהיא כאילו נגד הפסק שלי, אז אל תגיד שאני לא ידעתי מה כתבתי, אלא תסתכל על כל התמונה, ואז תראה שכנראה לקחתי את הפסק שלי ממקומות אחרים. זו דוגמה טובה פה. אם תסתכל רק על מסכת מגילה, אז זה לא יתאים לך, ואם תסתכל על הכל, זה מתאים. טוב, עד כאן, זה דברי הרב קוק על הרמב״ם. אבל, כיוון שבכל זאת עדיין אנחנו רוצים משהו, היינו רוצים לחפש, למצוא, משהו עוד יותר חד, עוד יותר ברור, שמסביר את הסברה שאומר הרמב״ם בחילוק בין ירושלים והמקדש לשאר קדושת שביעית אומות ומעשרות, אז לכן, מה שמאוד עוזר לנו לעניין הזה, זה מקור שבע. מקור שבע, בואו נימד אותו, אם נבין אותו טוב, הוא פשוט, מה שנקרא, יסגור לנו פה את העניין הזה, ואז יהיה לנו רק עוד קצת דברים רוחניים שננסה ככה בקצרה לגוע בהם, אבל מבחינת הצד ההלכתי, זה יהיה המקור החשוב. תראו מה כתוב כאן במקור שבע. בסוף פרשת עקב כתוב ככה, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. שימו לב לפסוק. אני רגע לפני שאני ממשיך, מה כתוב כאן בפשט? הפשט הכי פשוט, מה כתוב?
כל מקום שתדרכו עליו,
הוא יהיה שלכם. האם הכוונה, רגע, האם הכוונה היא לגבולות ארץ ישראל הקיימים? מחוץ עליה. ברור, זאת אומרת, ארץ ישראל שלכם, אתם צריכים לכבוש אותה ולהתיישב בה וכו', זה ברור. ואז באה התורה ואומרת, רגע, אם אתם תכבשו מקום נוסף שהוא מחוץ לגבולות ארץ ישראל, גם המקום הזה יהיה נחשב שלכם. מה זאת אומרת? אז מה, אם עכשיו כבשנו את לבנון, חלק מלבנון גם ככה היא שלנו, את סוריה, מצרים, ירדן, כל מקום כזה גם ככה הוא תכלס חלק ממנו שלנו באמת. אבל הכוונה היא מחוץ ל... בסדר, בוא, עברנו את נחל אל הריש, יש לדעות, עברנו את נחל מצרים, עברנו את תעלת סואץ, הגענו, כבשנו, עברנו בירדן את עבר הירדן המזרחי, התקדמנו עוד, סוריה, כבשנו. האם זה הופך להיות ארץ ישראל? ממש? מה? כאילו, אני אשאל אתכם ככה, האם אחרי שכבשנו שם את מצפון לבירות, נגיד ששם זה לכל הדעות כבר אולי לא ארץ ישראל, בסדר? כבשנו שם, כמעט כבר היינו שם, אבל עד בירות הגענו, הייתי בבירות ככה כמה חודשים בחיים שלי, אז כבשנו הלאה, האם יש מצווה לגור שם?
לפי מה שיוצא מפה זה רשות, אבל זה לא מצווה כמו ארץ ישראל ממש.
הגדרה עוד יותר חדה וברורה. אני שואל שאלה הכי ברורה, פשוטה, שימו לב לשאלה. האם יש, מה?
תלו לאיזה הלכות.
מה אתה מתכוון?
תמורות או מעשות.
אז שימו לב עכשיו טוב, אני אגיד בעל פה את מה שאומר הספרי, אחר כך נראה אותו בפנים. אומר הספרי כך, תקשיבו, כשאתם כובשים איזשהו מקום, המקום הזה יהיה שלכם. מה זאת אומרת שהוא יהיה שלכם? יהיה שלכם, הכוונה היא שינהגו בו שביעית, תרומות ומעשרות, מצוות התלויות בארץ. חלק מהמצוות התלויות בארץ, לא ניכנס לזה עכשיו, חלק מהמצוות התלויות בארץ ינהגו שם. זאת אומרת, הגעת לשם, יש שם גידולים, נוהג, אתה צריך להפריש תרומות ומעשרות, כי זה נחשב ארץ ישראל לעניין מה? לעניין מצוות התלויות בארץ. עכשיו אני בכוונה שואל אתכם, האם יש מצווה לגור שם כמו שיש מצווה לגור בכל ארץ ישראל הקדושה שהתקדשה בגבולות ההבטחה לפרשת מסעי? לא. האם יש קדושה עצמית במקום הזה? כלומר, המקום הזה הוא קדוש? קדוש בקדושה עצמית? התשובה היא, אולי אני אשאל את זה יותר חד, יהיה לכם יותר קל להבין. האם יש שכינה שם?
לא.
לא. האם תרומות ומעשרות נוהג שם? כן. למה? למה תרומות ומעשרות נוהג שם ושכינה לא נהייתה שם? זה, טוב, אוקיי, זה התוצאה, אבל מה?
כי המצווה הזאת תלויה בקידוש.
יפה. שימו לב טוב. שביעית תרומות ומעשרות הן תלויות בקניין. עכשיו אני רוצה להגדיר את זה נשתדל להיות הכי ברור שיש, ואז אני חושב שהדברים פה ממש יהיו מאוד מובנים. שימו לב טוב. פה בעצם התורה אומרת, כאן, בפסוק הזה התורה אומרת, כאשר אתם תקנו, כיבוש הוא קניין. מבחינת מדינה, כיבוש הוא קניין. כאשר אתם תקנו, תכבשו מקום מסוים, הכיבוש הזה שלכם, הוא ייצור חיוב של תרומות ומעשרות, כי תרומות ומעשרות מראש תלויות בצד הקנייני. זאת אומרת, ברגע שקניתם את המקום, כבשתם אותו, יצרתם כלפי המקום הזה חיוב של תרומות ומעשרות. הוא עכשיו נחשב כארץ ישראל. הוא לא ארץ ישראל במובן שקראתי לו, האם יש פה שכינה. אין פה שכינה, אבל יש פה קדושה לעניין מצוות התלויות בארץ. אנחנו מגדירים את זה קדושה, כי ברגע שגודל פה תפוח, התפוח הזה הוא יותר קדוש מאשר התפוח בסין, שהוא לא חייב בתרומות ומעשרות. אז הוא פחות קדוש, אבל זה לא קדוש בגלל השכינה, אלא זה קדוש בגלל שזה עכשיו שלנו. כרגע כבשנו את זה, בגלל השייכות שזה לנו, לעם ישראל, זה נהפך להיות חלק מארץ ישראל, אבל לא לצד הקדושתי, השכינתי שלה, אלא לצד של חיוב תרומות ומעשרות.
לכאורה אנחנו יכולים לגבוש חלקה בסין, לפי זה, או שזה צריך להיות צמוד?
זה, לכאורה, המצווה הזאת נאמרה על הרחבה של גבולות ארץ ישראל, אלא אם אנחנו נגיע פעם עד שם. זה, עכשיו הנקודה הזאת, תשימו לב, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, כי בעצם מה היא אומרת? היא אומרת שיש פה שני מושגים שונים, שברגע ששמים אותם על השולחן, מבינים את דברי הרמב״ם בצורה מאוד פשוטה, ואז עם אלה את כל הגמרות שהרב קוק אמר, בצורה מאוד פשוטה. יש כאן קדושת שכינה, ויש כאן קדושת מצוות, שתלויה בקניין. קדושת השכינה לא תלויה בקניין. זאת אומרת, זה משהו שברגע שהקדושה נתפסה על המקום, היא לא יכולה להתבטל. היא לא יכולה להתבטל. אני אתן לכם דוגמה הפוכה, ואז זה, זה, זה יהיה הכי ברור לשני הצדדים.
אז קדושת, קדושה של שכינה, איך היא נוצרת?
קדושה של שכינה נוצרת, לא, בפעם הראשונה היא נוצרת, מצוין, אתה שואל מצוין. פעם הראשונה היא נוצרה מזה שיהושע נכנס לארץ. האמת שארץ ישראל כבר קדושה בפוטנציאל שלה כבר לפני, אבל בסדר, עדיין אין לזה, עדיין זה לא תופס את, את הצעד המעשי, כי המבול לא ירד על ארץ ישראל, ואברהם אבינו כבר הולך לארץ ישראל, למרות שעוד לא היה יהושע בן נון ולא היה כלום, אבל הוא כבר הולך לארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל, מבריאת העולם כבר יש לה איזושהי ייחודיות ואיזושהי קדושה, אבל היא עוד לא באה לידי ביטוי מעשי. אבל כשיהושע נכנס לארץ, הוא כובש את המקום, אבל הוא לא רק כובש את המקום, אלא הוא כובש את המקום ומכיל עליו קדושה. כלומר, הוא עושה, יהושע בן נון עושה בעצם שני דברים. דבר אחד, הוא כובש, והכיבוש הזה יוצר חיוב תרומות ומעשרות על כל ארץ ישראל שהוא כבש, אבל חוץ מזה, הוא גם בעקבות הכיבוש הזה, השכינה שורה מעכשיו בארץ ישראל. עכשיו אני אתן לכם, בדיוק שבאת לשאול, אמרתי, אתן לכם דוגמה הפוכה שמאוד תסביר את הדברים. אנחנו עכשיו בגלות, גלות מטורפת, אין אף יהודי בארץ. אני שואל שאלה מאוד פשוטה. אתה עכשיו גר בספרד, כמו הרמב"ן ואחרים. יש לך מצווה עכשיו לבוא ולהתגורר בארץ ישראל? מה? אני לא צריך לפחד. תגידו כן, בצעקה ברורה. ודאי שכן. רגע, אבל מה תבוא? אין שביעית, אין תרומות ומעשרות, מצב על הפנים. כולם פה גויים. קושי הוא מוצא מניין הרמב"ן בעל ירושלים, זה שני צבעים הוא מוצא, והם כידוע שם באיגרת שהוא שולח, זה היום לבוא לירושלים, לראות כאילו זה, זה נס עצום, לא, 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 לא יאומן כי יסופר, אם היינו מספרים את זה לרמב"ן, היה אומר, תביאו אותי לזה עם כל הצרות שמסביב, משלם את כל עונש בעולם כדי לא לחפש, זה שני צבעים שישלימו לו מניין בירושלים. הרמב"ן עולה לירושלים, וכן רבי יהודה הלוי, וכן רבים וטובים אחרים. רבי היסטורי הפרחי, מה שנקרא כפתור ופרח, ועוד רבים וטובים. למה הם עולים לארץ? כי השכינה לא בטלה מארץ ישראל באופן כללי. השכינה לא בטלה מארץ ישראל בכלל. בכל ארץ ישראל. בירושלים והמקדש יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי אסור להיכנס לשם, מי שנכנס לשם חייב קרית. זאת אומרת, יש לזה פשוט חיובים הרבה הרבה יותר בכל ארץ ישראל. מה המשמעות של זה? בסדר, יש קדושה. מה אומרת הקדושה הזאת? לא עכשיו מה, כולם תמימי מתים, כולם זה, אין פה עכשיו, לא יודע, מצורעים וזווים, ומי הולך מפה ומי הולך משם. הכל פה עכשיו. אבל מה? יש מצווה לגור בארץ ישראל. זה הרמב"ן אומר במפורש, גם הרמב״ם פוסק את זה, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים. והרמב״ן בא במצווה ד' המפורסמת שם בהוספה למצוות, אומר אני שהמצווה שחכמים מפליגו בה, כל הגמרות שמספרים שהם באו ובחו, כשהם נשקו את אפר הארץ, שהם יחסו, מה היא? המצווה לשבת בארץ ישראל, דיברנו על זה לא מזמן בהקשר של יום העצמאות, של כיבוש הארץ, כיבוש הארץ לא היה קורה בלי שלפני כן הגיעו וישבו בארץ. אבל גם אם אין לך סיכוי עכשיו לכבוש, אין לך סיכוי בעולם, אין, אתה הרמב"ן לבד, לא תיקח M16 ותתחיל לראות פה בכל הערבים ולעשות פה מדינה, אין. הוא עדיין בא לארץ, למה? כי יש קדושה בארץ ישראל שהיא לא בטלה אף פעם. למה? כי הצד של השכינה שיש בגבולות ארץ ישראל המובטחת, זה לא בטל אף פעם. זה מהלך אחד, יש מהלך אחד שיהושע בן נון הטיל, הטיל או גרם, הביא, רק לגמור את המשפט, תזכור את השאלה, לקדושה בארץ. וזה לא בטל אף פעם. אבל הוא עשה עוד משהו. בכיבוש שלו, הוא יצר קדושה לעניין ספציפי. תשימו לב שהרמב״ם, בכל המקומות שהוא מדבר על זה, הוא אומר שביעית, תרומות ומעשרות. זהו. זאת אומרת, הוא לא אמר עכשיו לכל ענייני ארץ ישראל, דהיינו, לגור בה, או דברים, הוא אמר, שביעית תרומות ומעשרות. שביעית תרומות ומעשרות תלויות בקניין. ולכן, כל עוד היה כיבוש, דהיינו, שווה, היה קניין, אז היה חיוב, שווי, תרומות ומעשרות. בטל הכיבוש, זה בטל. לכיוון ההפוך, כמו שראינו בספרי, אם נכבוש את בירות, אז מה יהיה? זה יהיה חייב בשביעית אומות ומעשרות. למה? כי יש כיבוש, יש קניין. יש קניין, יש שביעית אומות ומעשרות. שאלתי, יהיה מצווה לגור שם? לא, לא יהיה איסור לגור שם, אבל זה לא יהיה מצווה כמו לגור באשדוד. כי זה, זה, זה לא מקום של שכינה שהובטח למשה רבנו בגבולות פרשת מסי, שהוא אמר, והורשתם את הארץ, זאת הארץ המובטחת, שאותה אתם צריכים לכבוש, ובה יש שכינה וקדושה. כלומר, עכשיו אתה תשאל, ואז אני אסיים.
מה יהושע עשה בדיוק שגרם לקדושה של השכינה שתשרה בארץ? שגרמה לרמה שהיא לא רק של...
בזמן יהושע אני לא, בזמן, על עזרא כתוב שהיה צריך איזושהי קדושה בפה להגדיר את הקדושה, בגלל שזאת הייתה עלייה רק של חזקה ולא של כיבוש, היה מושג של קדושה בפה, שכאילו איזו אמירה, אנחנו מקדשים. יהושע, הכניסה של עם ישראל, עצם הכניסה של עם ישראל לארץ, היא ורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכן נתתי את הארץ לרשת אותה. ברגע שעם ישראל נכנס וכבש, אז מאותו רגע, ככה הגמרא אומרת. מהרגע שנכנסו לארץ, הקדושה בארץ. איפה אני יודע שהגמרא אומרת את זה? כי הגמרא שואלת, איך משה ואהרון יכלו להתנבא במצרים? הרי אסור להתנבא, כידוע, אסור להתנבא מחוץ לגבולות ארץ ישראל.
אבל בשביל ארץ ישראל, אז...
כן, אבל זה תשובה של הכוזרי. אבל המחילתא שואל, איך אפשר... אז התשובה היא שכל עוד לא נכנסו לארץ, עוד לא נתקדשה הארץ, לכן הם יכלו במצרים להתנבא, כי זה עוד לא חל. ברגע שנכנסו לארץ ישראל, כבר אי אפשר היה. ואז יש את השאלה, אז איך יחזקאל ניבא בבבל? אז זה הסיפור של ישו היה כבר, או שבאו בעבורה וכדומה, כל מיני הסברים כאלה. אבל משה ואהרון אומר, המחילתא, בכלל אין בעיה. כי למה? כי עוד לא הייתה קדושה. זאת אומרת, הקדושה היא, ברגע שנכנסים לארץ, זה מה שהתורה אומרת. אתם נכנסים לארץ, אתם, זהו, אותו רגע, אתם מכילים את ה... מתוך הכיבוש, מכילים את הקדושה, אבל לא בגלל הכיבוש. כלומר, זה פה מה ש... זה מה שבלבל. אגב, מי שמבין, אתה יודע מה, טוב ששאלת, כי עכשיו עזרת לי עוד ככה לסגור את הפינות. מי שאומר שקדושה ראשונה לא קיצה לעתיד לבוא. בכלל, גם לעניין, הרי הרייבד, חולק על הרמב״ם, והרייבד אומר, מאין לרמב״ם את הסברה הזאת? לא ידעתי מאין לו. וכאילו הרייבד אומר, למה? הרייבד אומר שמי שנכנס שם עכשיו אין בו קראת. למה? כי גם לעניין המקדש בירושלים, הקדושה הראשונה לא, 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 לא המשיכה והיא בטלה. מה הוא סובר? הוא סובר דבר מאוד פשוט. הוא אומר, גם קדושת המקדש בירושלים וכל ארץ ישראל, זה היה בגלל הכיבוש, ונטו זה, 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 זה תלוי בכיבוש. ברגע שאין כיבוש, אז מה קורה? כל הקדושה בטלה. כי הוא בעצם תולה את כל הקדושה בכיבוש, וברגע שאין כיבוש, אז אין כלום. הרמב״ם אומר, לא. הרמב״ם אומר, מה שקשור לעצם קדושת הארץ, וממילא, בעיקר, הביטוי הכי חזק של זה, זה ירושלים והמקדש, זה השכינה. רק השכינה לא, פה הדיוק שמה שאתה מתכוון, השכינה לא שרתה לפני שהיה כיבוש, אבל לא שהכיבוש הוא הדבר שבו השכינה תלויה. זאת אומרת, שומעים את תשימו לב להגדרה, היא עדינה, אבל היא מאוד פשוטה. זאת אומרת, כל עוד עם ישראל לא נכנס לארץ, אז לא היה על מה איך להכיל את הקדושה, כי לא היינו בארץ. אז היה משהו מופשט, הכוזרי אומר שזה כבר היה מבריאת העולם וכו' וכו', בסדר, אבל זה עדיין משהו ארטילאי כזה, לא נמצאים בפועל בארץ. נכנסנו לארץ, ברגע שנכנסנו לארץ, אז עכשיו, זהו, עכשיו, הורדנו את השכינה, ברגע שהורדנו את השכינה, גמרנו, שום דבר לא ייקח אותה מפה. אבל לעניין שביעית אומות ומעשרות, התורה עצמה אומרת, וזו החשיבות של המקור הזה בספרי. הספרי אומר, תקשיבו, תרומות ומעשרות ושביעית הם תלויים בכיבוש, בקניין. ולכן, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. יש גזירה שווה, יהיה ממקום אחר, מכאן שמצוות התלויות בארץ נוהגות שם. כי הן תלויות במה? הן תלויות בכיבוש. אז זה נוהג שם. אבל לא יהיה שם קדושה. לא יהיה קדושה, קדושת שכינה לא תהיה שם. כי זה לא מגבולות הארץ המובטחת, שאותם כבש יהושע, ברגע שהוא כבש אותם, הוא הכיל את הקדושה על הארץ. ובוודאי על ירושלים והמקדש, שהם בכלל, בכל הפסוקים, בתנך וכו', מה שהרב קוק מביא, לא הבאתי את זה פה, הרב קוק מביא שם בתשובה הזאת, במשפט כהן, אומר, תראו, כל התנך מלא מהבטחות על השכינה שתהיה בארץ, ולא תפסיק פה, ובעיקר בירושלים ובבית המקדש. ובעצם החילוק ברמב״ם זה ירושלים והמקדש וכל ארץ ישראל לעניין דברים מסוימים כמו החובה לגור בה, כן? למה יש חובה לגור? לא בגלל שאני הולך לקיים פה מצוות. זה לא שיש, זה אומר ככה, תשמע, אם יהיה לי פה תרומות ומעשרות אני אבוא לגור פה. אם ממילא אין פה תרומות ומעשרות אז מה הטעם לבוא לגור פה? אגב, זה מה שטען הגאון הרדב"ז, אפרופו שנת שמיטה, אתם יודעים, הוויכוח הגדול שהיה בין הרב קוק לבין הרדב"ז, מה אמר הרדב"ז לרב קוק? אם תעשה היתר מכירה, כבר לא יהיה טעם לשבת בארץ. למה? כי אין קדושה בארץ. מכרת את הארץ, הארץ לא שלנו, היא שייכת למוכתפה או לאחמד או לג'ורג' שמכרת להם את האדמה, ואז מה? אז למה בכלל לגור פה? אז מה, בשנת שמיטה נלך עכשיו לחול, מה ענה לו הרב קוק? הרב קוק אמר לו, לא, מה פתאום? ארץ ישראל היא פה, השכינה היא פה, היא לא הולכת לשום מקום. גם אם לגמרי יכבישו את זה מאיתנו, ויקחו את זה מאיתנו, השכינה היא פה. אז קו החומר, כשאנחנו גרים פה, ונמצאים פה, ורק יש לנו איזה משהו קנייני, שלשנת שביעית זה מועיל. לשביעית זה מועיל. למה לשביעית זה מועיל? כי שביעית תלויה בקניין, ואם קניינית עכשיו זה לא שלנו, אלא זה של אותו גוי שקנה מאיתנו את אותה חלקה מסוימת ששם גידלנו, אז אנחנו יכולים, צבודי רבנן לעשות וכדומה, עם כל המורכבות שזה, אנחנו יכולים לאבד את האדמה בצורה מסוימת. אבל בגלל זה אין מצווה עכשיו לגור פה, לשבת פה עכשיו על הכיסא פה באשדוד ולגור בארץ ישראל, מה זה קשור? זה בדיוק החלוקה הפשוטה. שבעצם הספרי אמר אותה, והרמב״ם, אז אם כן, לסיכום, מה שכנראה עמד מול עיני הרמב״ם, זה א', כל הסוגיות שאמר הרב קוק, שמכל השס, בבלי ירושלמי, רואים את זה, שלעניין ירושלים והמקדש, ובאופן כללי על ארץ ישראל, השכינה, וזה לא בטל, כי זה מפני השכינה, שביעית אומות ומעשרות, ברוב הסוגיות רואים שזה בטל, ששם כתוב שקדושה ראשונה בטלה, אבל מקור שממש אומר את זה בצורה יותר חזקה וברורה, זה הספרי הזה שאומר ששביעית אומות ומעשרות הם יחולו במקום שהוא אפילו לא ארץ ישראל, אבל כבשנו אותו. אז אתה מסתכל על כל הדברים האלה ביחד, יוצא לך תמונה מאוד ברורה, שיש פה פשוט שני דברים, וזה מה שהרמב״ם אמר. ולמה אני אומר, כן, אני חוזר להלכות בית הבחירה שהרמב״ם הסביר את עצמו, והוא אמר, למה אני אומר ש... לעניין ירושלים והמקדש הזה, ולעניין שביעית אומות ומעשרות לא, אז הוא מסביר. כי זה מפני השכינה, ושכינה לא בטלה. ולכן ברור שזה ממשיך כל הזמן, ועזרא מה שהוא עשה, שתי תודות ושיר וכל הזה, זה אמרנו, זה סתם טקס היה, לזכר באלמה, לא היה צריך את זה, כי הקדושה אף פעם לא בטלה משם, לא הלכה לשום מקום. כי שכינה לא יכולה ללכת. כיבוש יכול לבוא, יכול להתבטל. אבל... שכינה זה, קיצור, שכינה זה שכינה, משהו שיכול ללכת לשום מקום. זה פה תמיד. קדושת הארץ תמיד קיימת. קדושת ירושלים, קל וחומר, קדושת המקדש, קל וחומר, שהיא קיימת. ולכן הרמב״ם אומר, מי שנכנס עכשיו שם, יש בו קרת, וזה כי המקום קדוש בדיוק כמו שהוא היה פעם.
הרמב״ם חולק על זה.
מי?
הרמב"ן,
לא יודע מה הרמב"ן, הרייבד.
הרייבד גם חולק, אבל גם הרמב"ן חולק על הרמב"ן בזה.
לא, 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 לא יודע, לא מכיר כרגע, לא זוכר מה הרמב"ן. הרייבד על המקום, אמרנו, הרייבד אומר. אגב, הרב קוק אומר שגם הרייבד מסכים שאסור להיכנס. זאת אומרת, אולי מי שנכנס אין לו קראת, אבל שאסור להיכנס. אבל בסדר, זה כבר נוגע לצד הצד ההלכתי. מבחינה רוחנית, שני דברים ככה חשובים להגיד בעניין הזה. דבר ראשון, זה קשור קצת לכל הנושא של העלייה להר הבית, ובעזרת השם אנחנו ביום ראשון עושים משהו חשוב, לפחות לי הוא מאוד חשוב, כי אני לא עליתי עוד אף פעם להר הבית, ולא יודע אם אני אעלה, אבל לעשות סיבוב סביב כל שערי הר הבית, שזה ודאי מותר ומצווה וחשוב כדי להבין באמת מה קורה שמה ואיזה שערים היו לו ומה המשמעות של כל אחד, כיווני הכניסה וההסתגלות עליו מכל הכיוונים, כל הדברים האלה מאוד משמעותיים. מצד שני, יש כאלה שאומרים, מה, צריך להתקרב לשם פיזית, צריך לעלות, צריך להראות בעלות, צריך להיות שם ממש, להיות בתוך המציאות הזאת. ופה בהקשר הזה הרב קוק כותב, הבאתי את זה פה במקור, אני חושב, במקור 9. תראה, ממש כמה משפטים. תראו בשורה השלישית שמה. כשם שהתורה הרחיקה את האדם ברוב הפעמים מן המקדש, ודווקא על ידי הריחוק ייכנס הגודל והמורה בלב. כמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים וכן ספר החינוך, ומצינו יחס הקדושה והכבוד על ידי הרחקה ושלילת קירוב, כמו את השם אלוהיך תראה, הוא מביא דוגמאות לדבר הזה, תראו בהמשך, ואם כן, כל יסוד המורה משתרש בלבבינו דווקא על ידי ההתרחקות, שזה מורה לנו שאין אנו מוכשרים למעלה העליונה של הזכרת השם הקדוש. ואחי נמי, על ידי מה שאנחנו נזרים מלהתקרב ביותנו טמאים אל המקום הקדוש, הריינו מקיימים מצוות מורה מקדש, והוא יותר יקר מאותה היראה הבאה בדרך קירוב בעת שאין אנו מוכשרים לו. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין, אומר הרב קוק, שלפעמים אתה דווקא מתקרב אל הדבר דווקא על ידי זה שאתה מתרחק ממנו. יש ביטוי כזה בקבלה של רצו ושוב. נכון, גם בזוגיות יש לנו סוג של רצו ושוב כזה ב- 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 ביחסים הזוגיים, שיש תקופה שאנחנו לא יכולים להתקרב, ואז אנחנו, בסדר, שם אנחנו אחר כך כן יכולים להתקרב, אבל בסוף המרחק יוצר איזשהו געגוע ויוצר איזשהו ערך, יוצר איזשהו מורה, איזשהו הבנה, כאילו, וואו, כאילו, הדבר הזה לא כל כך פשוט להגיע אליו, הוא לא כזה משהו ככה קליל כזה עובר לסוחר שכל אחד בא, הולך, יוצא, נכנס, זה משהו גדול, זה משהו עוצמתי, תבין מה המשמעות של השכינה שיש שם, של הקדושה שיש שם, שהיא באמת דבר שכתוב בספרים, שזה באמת כפשוטו לא מהעולם הזה, כלומר זה ממש בחינה של עולם הבריאה, אמנם זה לא עולם האצילות, כלומר זה לא עולם האצילות, זה כבר אלוקות כזאת שהיא לא יכולה בעצמה, אי אפשר בעצמה לפגוש אותה, אבל זה עולם הבריאה, שעולם הבריאה הוא עולם מאוד גבוה, וההערה של עולם הבריאה נמצאת בתוך מקום המקדש, זה באמת משהו מאוד מאוד גבוה, שאנחנו צריכים לעשות את כל העבודה מסביב, גם פיזית שאנחנו מסתובבים מסביב, בשערים, גרים, בכל ירושלים, במזרח ירושלים, לא רק ברובע היהודי, אלא ברובע היהודי המתחדש, מה שנקרא, שהוא הרובע המוסלמי, כביכול. ושכונות האחרות שבשנים קודמות היינו בהם, מעלה הזיתים ובית החושן שם והר הזיתים ומקומות ובסילואן שהיינו שנה שעברה וכל המקומות האלה אנחנו לאט לאט מתיישבים מסביב ובכל ארץ ישראל ועושים את כל ההכנה הרוחנית שלנו עם עצמנו ושלנו עם עם ישראל כדי להכשיר את הלבבות ולצפות ולרצות ולהתפלל ולקוות שבסופו של דבר, קדוש ברוך הוא גם יוביל אותנו למקום המקדש עצמו, שאנחנו כמובן מייחלים, מצפים, לא מתייאשים. זה חייב להיות בתוך הלב פנימה, חייב להיות את ממש את הרצון הזה, את הגעגוע, את הציפייה הזאת, לחוויה הזאת של, כניסה למקום המקדש ולבית המקדש עצמו, כל אחד לפי מה שהוא יכול להיכנס לשם, שזה ודאי יהיה דבר נפלא ביותר מבחינה רוחנית, אבל דווקא בגלל שזה כזה דבר נפלא, אז לכן הדרך לשם היא דרך, דווקא דרך המרחק, זה יוצר את הקרבה, בעזרת השם שנזכה. אם תהיו...